כל יום חמישי לקראת סוף הסדר אני מביא איזשהו מקרה שלאור מה שלמדו בסוגיה אנחנו עונים על המקרה הזה. כשהגענו לסוגיה של גר קטן הבאתי מקרה, אני רוצה לשתף את האנשים מנוף איילון הרחבה והקיבוץ וגם לתלמידי הישיבה להרחיב בכמה דברים ולראות את המקורות בפנים. נעשה את זה בכמה דקות. אחד מהיישובים בשומרון עובדי הבנייה מגיעים בבוקר לבניין שהם צריכים לבנות והם מוצאים, שומעים בכי של תינוק. מחפשים, מוצאים תינוק מחוטל ועטוף במגבת של בית החולים הממשלתי. קראו למשטרה, המשטרה ניסתה לברר למי הוא שייך ולא מצאו. משפחה מהיישוב החליטה לאמץ את התינוק הזה, אבל הם ביקשו לדעת מה הסטטוס שלו, מה ההגדרה שלו, האם להחשיב אותו כיהודי, האם להחשיב אותו כגוי, כי מחוץ ליישוב הזה, אם נלך לפי רוב, אז רוב מסביב זה יישובים ערבים. האם להחשיב אותו יהודי? האם להחשיב אותו גוי? אולי הוא ממזר? אולי הוא נולד מאשת איש שהייתה עם מישהו אחר? אז הם אמרו, אנחנו רוצים לדעת אם נוכל לחתן אותו או לא, אנחנו לא רוצים לאמץ אותו, אם לא נוכל לחתן אותו. אולי יש לו הגדרה של ממזר ולא נוכל לחתן אותו. והם ביקשו מהרב בקשי דורון שייתן פסק מה עושים עם התינוק הזה ומה מעמדו. כן, אז תיאור המקרה, ילד נמצא עזוב כבן 7 ימים, מחוטל ועטוב במגבת בית חולים, בהמשך נראה למה העובדה שהוא מחוטל ועטוב במגבת בית חולים יש לזה משמעות. באחד מיישובי השומרון, במבנה שבבנייה שטרם מושלם. היישוב הוא יהודי, יש ערבים גם ביישוב עצמו, בגלל שבונים ביישוב, והפועלים שבונים הם ערביים, אז יש מעט ערבים ביישוב עצמו, אבל רוב היישוב הוא יהודי, אבל הרוב מסביב הוא מוקף בכפרים ערבים. התינוק נמסר לאימוץ למשפחה שומרת תורה ומצוות, והאב מבקש לדעת מה מעמדו ההלכתי של הילד. אני מבקש לדון, א', האם הוא יהודי או גוי, ולאחר מכן, האם הוא אולי ממזר. אומרת הגמרא בכתובות ט"ו עמוד ב', מצא בו תינוק מושלך. הנה בדיוק הסיפור שלנו. מוצאים תינוק מושלך. עם רוב עובדי כוכבים, עובד כוכבים. עם רוב ישראל, ישראל. מחצה על מחצה, ישראל. ועם הרב, גם כאשר רוב ישראל לא שנו אלא לאחיותו, שמפקחים את השבת, מחללים את השבת, יש דין של פיקוח נפש כי אני מסתכל עליו כיהודי. לא ניכנס כעת, אבל שאלה אחרת ששאלנו באחד מ-150 כשלמדנו על מלאכה שאינה צריכה לגופה, דנו ארוכות לגבי רופאים שנמצאים בארץ או בחול ומגיע גוי וצריכים לחלל שבת. אין דין של פיקוח נפש על גוי. מצד שני לכולנו ברור שאם לא יחללו שבת והם יגידו אנחנו לא מטפלים בך, זה ייצור אנטישמיות ומחר ייצור שהרופאים הגויים לא יטפלו ביהודים. ודנו בשאלה אם מותר ולמה מותר. ראינו מעריק שרוצה, לפי המעריק רוצים להגיד שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אתה עושה את זה כדי שלא תיווצר אנטישמיות וכו' וכו'. בכל אופן אנחנו רואים פה שאם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים, ואם רוב ישראל ישראל, אבל זה רק דין לאחיותו, אבל מעלה עשו ביוחסים וחוששים למיעוט, וצריך לגייר אותו. עכשיו יש את השאלה המעניינת, האם נסתכל על התינוק הזה שנמצא ביישוב בשומרון, כרוב ישראל או כרוב עכו? וזה נכנס לשאלה בעצם של רוב וקרוב. אם אני אלך לפי קרוב, אז יהיה רוב ישראל. אם אני אלך לפי רוב, אז הרוב מסביב יש יותר ערבים מאשר היהודים ביישוב. אז יהיה לו דין של רוב גוי, ואז הוא יוגדר גוי לחלוטין גם לגבי פיקוח נפש. אומרת הגמרא בבבא בתרא, אמר רבי חנינא, רוב וקרוב הולכים אחר הרוב. ואף על גב דרובה דאורייתא וקורבה דאורייתא, אפילו אחי רובה עדיף. לכאורה לפי זה יוצא שאנחנו נגיד רוב וקרוב הולכים אחרי הרוב, היישובים מסביב הם הרוב, הם הרבה יותר מאשר מספר היהודים שנמצאים ביישוב הזה, לכן נגיד שניתן לו דין של גוי גמור, וגם לגבי חילול שבת יהיה לו דין של גוי גמור. אלא שיש סמה. הסמה אומר, השולחן ערוך פוסק, שאם אבידה נמצאת במקום, ברחוב, שרוב העוברים שם ישראל, כן, נניח בניו יורק, יש מספר רחובות, בורו פארק, שלמרות שרוב העיר היא גויה, אבל בשכונה הזאת הרוב הוא ישראל. אז אם אבידה נמצאת בבורו פארק, אדם הולך לבורו פארק, מוצא אבידה, הוא חייב להחזיר. שואל הסמאה, למה לא אמרינם ברוב וקרוב הולכים אחר הרוב? למה לא תגיד שזה נאבד מגוי? כי רוב ניו יורק הם גויים. אז למה אתה אומר שאם זה נמצא בבורו פארק חייב להחזיר? עונה הסמה, לא אמרינם כן, אלא איך הדעה קרוב אינו במקום שנמצא שם עצמו. וצריכים לומר שבא לשם ממקום אחר. אומר הסמה, כל הדין הזה של הגמרא שרוב וקרוב, זה רק אם זה נמצא במקום שלישי, ליד הקרוב, שם אני דן האם זה בא מהקרוב או בא מהרוב. אבל אם זה נמצא בתוך מקום מסוים, זה יקבל את הדין של המקום הזה, ולכן הוועידה שנמצאת בבורו פארק תקבל דין של בורו פארק, כאילו שכל ניו יורק לא קיימת. ומכיוון שבבורו פארק הרוב הוא יהודי, אז חייב להחזיר. אז הדין הזה של רוב וקרוב זה רק אם זה נמצא לא ברוב ולא בקרוב, אלא נמצא במדבר. המדבר קרוב למקום אחד, אבל הרוב הוא מקום שני. אבל אם זה נמצא בתוך הקרוב, אז הולכים לפי הקרוב. התינוק הזה, הבניין הזה בבנייה שבו מצאו את התינוק, התינוק הזה נמצא בתוך היישוב. לכן אני אתן לו דין של יהודי, ואני אסתכל עליו כמו רוב ישראל, ולכן הדין הוא, אומר הרב בקשי דורון, לפי המקורות המובאים, התינוק הנמצא הוא יהודי, ויחללו עליו שבת, ואם הוא יהיה חולה, אז יזמינו אמבולנס ויחללו שבת, בלי להיכנס לשבת, אם גם לגוי עושים את זה, אבל יהיה לו דין של יהודי לכל דבר. אבל מכיוון שיש מיעוט ערבים בתוך היישוב, לכן צריך גיור לחומרה. משום מעלה עשו לי יוחסין. ולכן הפסק של הרב בקשי דורון היה, הוא בעצם יהודי, הוא צריך עכשיו לקיים את המצוות גם בלי גיור, ניתן לו דין של יהודי, כי הוא נמצא ביישוב, בתוך היישוב, הוא לא ליד היישוב. אם הוא היה ליד היישוב, אז הייתי הולך לפי רוב, והייתי נותן לו דין של הרוב שהם ערבים, והייתי אומר שהוא גוי. מכיוון שהוא נמצא בתוך היישוב, אני אתן לו דין של יהודי, אבל לגבי, הוא זקוק לגיור, כי מה לא עשו ביוחסין. ולכן צריך לגייר אותו, ואני מגייר ילד קטן, אז הדין הוא שבגיל 13 הוא יכול להגיד שהוא לא רוצה. אנחנו נדון בהמשך, האם גם במקרה הזה. אבל צריך לעשות גיור לילד קטן, לעשות לו גיור. זה הפסק הראשון. אז גיור לחומרה בגלל שמעלה עשו ביוחסין, אבל בעצם הוא יהודי, הוא חייב לקיים את כל המצוות, יחללו עליו שבת, בגלל שהוא נמצא בתוך היישוב, ורוב היישוב הוא יהודי. עד כאן הנושא הראשון.
יודעים שהוא לא ילד של היישוב.
מה יודעים?
יודעים שהוא לא ילד של היישוב. אם אנחנו עכשיו נלך לכל משפחה ביישוב, לא נולד להם ילד, אז ברור שהוא לא מהיישוב.
גם ברור שערבי לא יכול להיכנס בשער עם ילד, ביד, והוא מעביר את תעודת זהות,
זאת אומרת, ברוב שאני מכריע, אולי זה הגיע מהעיר, אבל פה, שברור לי שזה, הולכים על כל היישוב וזה לא הגיע מהיישוב, ולמרות זאת אני מכריע.
אתה שואל שאלה טובה, תורש את הבדיקה. לכאורה אתה אומר, פה בכלל זה לא כמו מציאה שאני מוצא בתוך בור פה. פה ברור שזה לא מהיישוב, כי כל משפחה אומר שזה לא מהיישוב. הרב בקשי דורון לא רואה זה כך. הוא כן רואה שיש אפשרות שזה יבוא מהיישוב עצמו, ובגלל שזה שבעה ימים, האמא לא תספר שזה בא מהיישוב. היא ילדה אותו מחוץ לנישואין, והיא לא רוצה שאף אחד ידע, ולכן היא לא תגיד. אבל זה לא אומר שהוא לא מתוך היישוב. לכן יש גם חשש שהוא ממזר. אולי היא הייתה עם מישהו אחר, והיא ילדה אותו, ועכשיו היא שמה אותו בבניין הזה. וזה שהם יגידו שלא, זה לא אומר שבאמת לא, כי היא מתביישת לספר. לכן השאלה הבאה, אולי הוא ממזר, ואולי לכן היא שמה אותו שם. לכן מה שאתה רוצה להגיד, אני יודע, הנה כל משפחה אומרת לי שלא, זה לא אומר שום דבר. כי החשש הוא שאולי הוא ממזר, ולכן הם שמו אותו שם, ועד ממילא הם לא רוצים לספר על זה. היא רוצה להיפטר ממנו כמה שיותר מהר, ללכת ליישוב ערבי, לשים אותו שם, היא לא רוצה, להתחיל לנסוע למקום אחר, אז היא שמה. לכן היא שמה בבניין, בבנייה וכו' וכו'. אז יכול להיות שזה מהיישוב עצמו, ובגלל שהוא ממזר, לכן היא שמה אותו. אומרת הגמרא בקידושין, ולכן הפסק של הרב בקשי דורון, מכיוון שהוא נמצא בתוך היישוב, אני לא מתייחס לרוב הערבי שנמצא בחוץ, ולכן אני נותן לו דין של יהודי, ולכן הוא כבר עכשיו חייב במצוות, עוד לפני הגיור, הוא כבר חייב במצוות, וכבר הפקח עליו שבת. אבל מה לעשו ביוחסין, הוא חייב להתגייר לחומרה, ולכן לא יברכו על הגיור הזה, לא יברכו על הגיור הזה, כי זה גיור רק לחומרה. כן. עוד פעם?
גם הרוב.
נכון. לכן הוא אומר.
האם אני זקוק לסמה הזה?
כן. אם לא היה לך את הסמה, אז היית אומר שהרוב הערבי הוא מה שקובע.
גם כשהם לא מגיעים לכאן?
מה זאת אומרת? אני חושש שהם יבואו. אני לא בטוח שהערבי לא יכול להיכנס. הרי יש ערבים שמסתובבים ביישוב, הם בונים וכו'.
לא בטוח.
מה? אבל זה מה שהוא אומר, אם לא היה את הדין של עצמה, והייתי הולך לפי הכלל של רוב וקרוב, מכיוון שהיישוב זה רק נניח 200 איש, וכל היישובים מסביב זה 1,000 איש, אז הייתי נותן לו את הדין של היישובים מסביב.
למה
אז בלי הסמה הזה, הרב בקשי דורון מבין שהקבוצה שאני מתייחס אליה זה האזור.
מה
והאזור מורכב גם מכל היישובים ערביים מסביבה.
מה?
כי סביר להניח שהוא בא מהאזור, לא סביר להניח שהוא הגיע לא מהצפון ולא מהדרום. אבל כן יכול להיות שמשפחה ערבית שמה אותו שם, רוצה שיטפלו בו. אז משפחה ערבייה שמה אותו שם. אז מבחינת הרב בקשי דורון, בלי הסמה, האזור הוא הקובע. ולכן הוא מביא את הסמה, כי בלי הסמה, אז הייתי אומר שרוב וקרוב זה רוב, והרוב הוא ערבי, אז הייתי נותן לו דין של גוי לגמרי. והייתי אומר שהוא לא חייב במצוות. מכיוון שהסמה אומר לא, כשהוא נמצא בתוך מקום, אז זה בדיוק כמו שהסמה מחדש. תתייחס רק לאזור הזה ולא מסביב, ובאזור הזה יש רוב יהודי. לכן אני נותן לו דין של יהודי, אבל אם העלה עשו ביוקסין, זה צריך להתגייר, לגייר. עכשיו השאלה אם הוא ממזר או לא. ופה אנחנו מגיעים לדיון מאוד מאוד מעניין. אומרת הגמרא בקידושין ע"ג עמוד א', דבר תורה הסופי כשר. תינוק שמוצאים אותו, הוא לא ממזר, מעיקר הדין. מדוע? אם יש לבעל ונולד התינוק הזה, גם אם היא נבלה ממישהו אחר, תולה בבעלה, והיא אומרת שהוא נולד מהבעל, והיא לא תזרוק אותו. מי תזרוק אותו? מי תשים אותו בצד אם הוא נולד ממישהו אחר? או ארוסות, או מי שהלך בלם למדינת הים. וזה מיעוט. מצד שני, יש גם פנויה, ומי שאין לה, לא יכולה לפרנס את הילד, והיא שמה אותו שם מחמת רעבו. לכן יוצא שזה פלגה ופלגה. אולי הוא בא מפנויה שהוא לא ממזר, אולי האמא שמה אותו בגלל שאין לה כסף לפרנס אותו, ואולי הוא בא מהרוסות ומהלך בעליהם למדינת הים שהוא כן ממזר. לכן זה ספק. ומכיוון שהתורה אמרה ממזר ודאי ולא ממזר ספק, לכן ממזר ספק הוא מותר. ולכן מעיקר הדין, תינוק שמצאו אותו הוא ספק ממזר. כי אולי הוא בא מאשת איש שהייתה עם מישהו אחר, אבל אולי הוא גם בא מסיבות אחרות, מרעבון, מפנויות שהיו עם מישהו ולא יכולות לגדל אותו, ולכן הן זורקות אותו, משליחות אותו. ולכן מעיקר הדין הוא ספק ממזר, ספק ממזר הוא לא ממזר, ולכן אין בעיה. אבל מה לעשו ביוחסין שאני חושש גם למיעוט, ולכן אני אתן לו דין של ממזר. על מדין מעלה עשו ביוחסין, עכשיו התינוק הזה יחשב ממזר. עכשיו באה הגמרא ואומרת, דין מאוד מאוד מעניין, וזה יוליך אותנו לגבי השאלה שהוא היה מחוטל ועטו במגב בבית חולים. אומרת הגמרא, אם הוא ממזר, אז היא לא רוצה שהוא יחיה, כדי שלא יתפסו יום אחד שהיא זינתה עם מישהו וכו' וכו'. אבל אם מוצאים שהתינוק הזה היה מטופל, מהול, שייך משחה או מה לקוחלה, טלי פיתקה, טלי קמיה, אם יש עליו קמיה, אם מוצאים ששמו עליו שמן, אם הוא מטופל, הסימן שהוא לא ממזר, בגלל שממזר היא לא תטפל בו, היא תרצה שהוא ימות. כדי שלא יום אחד ימצאו שהיא זו שהשליחה, ואז ידעו שהיא זו שנבלה למישהו אחר. ולכן תינוק מטופל הוא לא ממזר ולא עושים אפילו את מעלה עשו ביוחסין. תינוק לא מטופל, מעלה עשו ביוחסין וחוששים שהוא ממזר. מה אתם אומרים? התינוק הזה נחשב תינוק מטופל או לא? הוא נמצא עם הגבת של בית חולים. האם הוא יחשב תינוק מטופל או תינוק לא מטופל? כן, מה אתה אומר שמואל?
נראה שכן.
מה? אתה אומר לכאורה כן, הנה עובדה שהשליחו אותו עם מגבת, מחוטל, עם חיתול ועם מגבת, אז הוא מטופל. לא, אבל אם היא רוצה שהוא ימות, אז היא תזרוק אותו בלי. אז תשליך אותו בלי. אומר הרב בקשי דורון, תראו בבקשה בהתחלת העמוד השני, הילד נמצא מחוטל ומחוסה במגבת של בית חולים ממשלתי, ונראה שטופל מאז לידתו ועד שנעזב, אז הוא מטופל. אולם נראה שכיום אין בסימנים אלה להוכיח שלא נזרק לשם מיטה, כי הטיפול לא נעשה בבית חולים על ידי האחיות ולאו דווקא על ידי האם, ומה שהאם הלכה לבית חולים אין מכאן ראיה שרצתה בקיום הולד, שההליכה לבית החולים כיום הוא לצורך עצמה ומצד סכנתם, גם אם אינם רוצים בקיום הולד. לכן אומר הרב בקשי דורון, הוא ספק מטופל. מצד אחד יש לו חיתול, יש לו מגבת, אבל יכול להיות שלא האמא שמה את זה. יכול להיות שמי ששם את זה זה האחות, ומי שטיפלה בו כל הזמן זה האחות, ובאמת האמא רוצה שהוא ימות, כי הוא ממזר. ולכן יש, הוא פה הוא מטופל, אבל הוא מטופל מטעם הבית חולים, ולא מטעם האמא. ולכן הוא ספק מטופל. עכשיו בא חזון איש ואומר, ונראה שהסופים שאין זוכים אם היה באופן האסור או המותר, תינוק שהוא ספק מטופל, תלינן לכולה, וספק מעלה לכולה, מכיוון שזה רק החמרה, מעלה עשו ביוחסין, אז אם הוא ספק מטופל, הוא לא מוגדר כממזר. ולכן פסק הרב בקשי דורון, מכיוון שהתינוק הזה הוא ספק מטופל, הוא לא יוגדר כממזר, ואחרי הגיור הוא יוכל להתחתן רגיל, ובזכות הפסק הזה המשפחה החליטה לאמץ אותו.
אי אפשר להגיד
שלפי המציאות
של היום, בעיקר החשש הוא מפנייה, בעיקר לא מפנייה.
סליחה?
לפי המציאות של היום, אישה זרקה ילד ברחוב, יותר סביר שהוא בן של פנויה,
אז הוא אומר שזה אולי, זה ספק, זה לא ברור.
אז תגיד כל העניין של הספק
מטופל,
שיודע מעבר לזה.
לא, אם היא פנויה או לא, אז זה ספק הרי, נכון? ספק פנויה, ספק לא פנויה. אז מעיקר הדין הוא לא ממזר, כי ממזר צריך להיות ודאי. אבל בכל אופן מעלה עשו ביוחסין. כדי להוריד את המעלה עשו ביוחסין, אני צריך שהוא יהיה מטופל. עכשיו בא החזון איש ואומר שגם ספק מטופל הוא לא ממזר, כי זה ספק מעלה עשו ביוחסין. זה המהלך של הרב בקשי דורון. לכן אומר הרב בקשי דורון, הוא זקוק לגיור, גיור קטן, בגלל שאני מסתכל על זה כאילו אין ערבים מסביב, אבל בתוך היישוב יש גם ערבים, אז רוב יהודי, מעט ערבים, לכן מעלה עשו ביוחסין, הוא זקוק לגיור, דין אחד. דין שני, הוא לא ממזר, כי הוא ספק מטופל, והחזון איש לימד אותנו שספק מטופל הוא לא מוגדר כממזר. נקודה שלישית, ובזה נסיים. אומר הרב בקשי דורון דין מאוד מאוד מעניין. ובעצם כשהבאתי את זה פה בימי חמישי, כשלמדנו את הסוגיה של גר קטן, הבאתי את זה בעיקר בשביל הדין השלישי. ואני אגיד אותו ממש בקצרה, ובזה נסיים. גר קטן, כשהוא מגיע לגיל 13, הוא יחיד להגיד שהוא לא רוצה. יש דיון שלם, למה? אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו כשנולדנו לא יכולים להגיד בגיל 13 שאנחנו לא רוצים. למה גר קטן יכול להגיד בגיל 13 שהוא לא רוצה? כתוב, הגדילו, יכולים למחות. סיפרתי פה בישיבה, יש סיפור שכל הזמן הולך איתי על מורי ורבי הרב שלמה זלמן. אורבך זכר צדיק לברכה. היה הורים שנסעו לברזיל, הביאו תינוק, אימצו את התינוק הזה, והתינוק הזה לא ידע בכלל שזה לא ההורים שלו, קרא להם אבא ואמא. וגיירו אותו, וזה היה גיור קטן. היא הייתה בת, לפני הבת מצווה הם סיפרו לה שהיא מאומצת. כדי שיתקבל עליה יהדות מיד אחרי הבת מצווה, ובזה היא תהפך להיות תגמור את הגיור. לפי רוב השיטות, הרב בקשי דורון לא הולך לפי השיטה הזאת, מיד נגיע, אבל לפי רוב השיטות, הסיבה שהם יכולים להגיד לא, כי עד אז הם רק גרים מדרבנן, הם לא גרים מדאורייתא. כי אין קבלת מצוות, כי אין להם דעת, ילד בן גיל 3 אין לו דעת. אז חסר קבלת המצוות, ובגיל מבוגר, הוא גומר את קבלת המצוות. בכל אופן ההורים קראו לה וההורים סיפרו לה שהיא מאומצת, ואמרו לה מיד אחרי הבת מצווה, את תקבלי מצוות ותהפכי להיות דאורייתא. תהיה יהודיה שלמה. הילדה הזו מסתכלת על ההורים המאמצים, פעם ראשונה שהיא שמעה שהם מאמצים, ושההורים שלה בעצם זרקו אותה מהבית בגלל כסף. היא אומרת, ומה אם אני לא רוצה? מה אם אני רוצה להיות גויה? אמרו לה, כתוב, הגדילו יכולים למחוז, יכולה להיות גויה. אז היא אמרה, אז אני רוצה להיות גויה. ההורים קיבלו שבץ. בינתיים נולדו להם ילדים משלהם, והם הולכים לגדל גויה בבית, אין לה שום משפחה אחרת בארץ, הם הולכים לגדל גויה בבית. איזה דוגמה איתי? הלכו לבית ספר, הבית ספר אמרו, אין בעיה, אנחנו ניתן הוראה לכל המורים, כל שעה חופשית שיש לכל מורה, היא תוציא אותה מהכיתה, ותלמד אותה כוזרי, רס"ג, מעלת עם ישראל, וכך היה. חודשיים לימדו אותה כל הזמן, מעלת עם ישראל, מעלת עם ישראל. היא יכלה לקבל 100 במבחן. אבל עדיין היא אמרה, אני רוצה להיות כמו ההורים שלי, אני רוצה להיות גויה. והאמא הייתה בפניקה מוחלטת. שבועיים לפני הבת מצווה, הציעו לה ללכת לרב שלמה זלמן. רב שלמה זלמן אמר, אני מבקש, תצאי, את תסגרי את הדלת משום ייחוד, ואני אהיה כמה דקות לבד עם הבת, אחרי שהיא סיפרה את הסיפור. האמא יצאה, אחרי 5 דקות הבת רצה בוכייה לאמא, והיא אמרה, החלטתי להיות יהודיה. אני אקיים את המצווה הראשונה, אני אהיה יהודיה. האמא בהלם. הבית ספר נשא חודשיים ולא הצליח. פה ב5 דקות. היא באה לרב שלמה זלמן, היא אומרת, תודה רבה, אולי אפשר לדעת מה הרב אמר. הוא אומר, לא, לא, זה סוד ביני לבין הילדה. הילדה אומרת, הרב יכול להגיד? אז הוא אומר לה, אמרתי לילדה שאני מאוד מבין אותה. זה שהיא מדוקאת עכשיו, שהיא שמעה שההורים שלה זרקו אותה מהבית, גם אני הייתי מדוקא אם הייתי שומע את זה. וזה שהיא לא רוצה להיות יהודיה, אני מאוד מבין אותה. כי היא מדוקאת. ואני מאוד מאוד מבין אותה ומרגיש אותה. אמרתי לה רק שאם היא רוצה לצאת מהדיכאון, אז כדאי לה להיות יהודיה. כי התורה גורמת לשמחה. ואם היא רוצה להיות שמחה בחיים, אז שתלמד תורה. זה מתקשר למה שהרב גדעון דיבר על והערב נא את השם אלוקי. שהתורה יוצרת שמחה גדולה. ואני תמיד אומר, כששמעתי את הסיפור הזה מי שכתב את הספר התורה המשמחת, סיפר לי את הסיפור הזה, שהוא שמע את זה מכלי ראשון. הוא אומר, מה ההבדל בין המורים שלא הצליחו לרב שלמה זלמן? אני חושב שזה כלל גדול מאוד בחינוך, בהשפעה. כולם רצו להגיע לאותה מטרה, שהיא תחליט שהיא רוצה להיות יהודיה. אבל המורים רצו לפתור את זה במשקפיים שלהם. במשקפיים שלהם זה באמת הכוזרי והרס"ג וכו'. רב שלמה זלמן נכנס למשקפיים שלה. ולכן הוא הצליח לפתור. ואני חושב שזה מצוות חינוך. מצוות חינוך זה להיכנס למשקפיים של הילד עם התובנות שלנו במשקפיים של הילד ועד דרכו להשפיע עליו. בכל אופן, לפי רוב השיטות, עד גיל בר מצווה הוא גר דרבנן, ולכן עכשיו הוא צריך לקבל על עצמו יהדות, ועכשיו כשהוא מקבל על עצמו יהדות הוא נהיה דאורייתא, ואם הוא לא רוצה לקבל יהדות, אז הדרבנן הפסיקה, ולכן זה הפסיק. תוספות בכתובות וגם בסנהדרין, לא נקרא את זה עכשיו בגלל הזמן, בהסבר השני שלו, אומרים שהוא באמת דאורייתא גם קודם. בגלל שזכייה זה לא מדין שליחות, יש זכייה לקטן, לא ניכנס עכשיו, באמת הוא גם קודם דאורייתא. אז למה הוא יכול להגיד שלא? כי עד גיל בר מצווה שיש לו דעת, ואז הוא מקבל על עצמו לבד, הוא מקבל את זה מדין זכין של בית דין. וזה לא זכות גמורה להיות יהודי עד גיל בר מצווה, עד שהוא מקבל לבד, כי יש עול מצוות. האחריות של לקיים את המצוות זה אחריות. זה נועם, אבל זה נועם עול מצוות. אז יש אחריות מסוימת. והאחריות הזו יוצרת מציאות שזה לא מוגדר כזכות גמורה, ולכן הוא יכול להגיד שבשבילו זה לא זכות. אומר הרבק שידורון, אבל במקרה שלנו, גם לפני הגירות, הוא היה חייב לקיים את המצוות. כי אמרתי שאני נותן עליו דין של יהודי, רק משום מעלה ביוחסין אני מגייר אותו, אבל במצוות הוא גם היה חייב לפני הגיור. לכן יוצא שבמקרה שלנו זה גירות גמורה. לכן בגיל 13 הוא לא יוכל להגיד שהוא לא רוצה. תראו בבקשה את הסיכום של החלק השלישי. מחאתו לא תועיל. גם אם הוא יגיד בגיל 13, כיוון דאה בגר קטן מדאורייתא, בגלל שכאן יש זכות גמורה. לא כמו גיור רגיל, שלפני כן הוא היה גוי, והוא לא צריך לקיים מצוות. פה לפני כן הוא היה יהודי. רק מה לא עשו ביוחסין אני מזקיק לגיור. יוצא שהגיור הוא רק תוספת. מכיוון שהגיור הוא רק תוספת, אבל הוא חייב במצוות גם קודם, לכן פה לא יועיל. ולכן אם נסכם את הפסק של הרב בקשי דורון, הוא לא ממזר כי הוא ספק מטופל, ובספק מטופל אני לא נותן לו דין של ממזר, לאור החזון איש. אני כן אצריך גיור קטן, בגלל שמעלה עשו ביוחסין, אבל אני נותן לו דין של יהודי, כי אני לא מסתכל על הערבים מסביב, כי הוא נמצא בתוך היישוב, באמצע היישוב. לכן אני נותן לו דין של היישוב עצמו, וביישוב עצמו יש רוב ישראל, ולכן יפקחו עליו את השבת. הוא מקיים מצוות עוד בלי הגיור, הכל. רק מעלה עשו ביוחסין, זקוק לגיור לחומרה. לא יברכו על הגיור הזה, כי זה גיור לא מצד הדין. אז יצטרכו גיור, בגיל 13 הוא לא יוכל להגיד לא, כי פה זה גיור של זכות גמורה, אני רק גורם למצב שהוא יוכל להתחתן כעת, אבל את המצוות היה צריך לקיים גם קודם, לכן זה זכות גמורה, ממנו הוא לא יוכל בגיל 13 להגיד לא, ואין חשש לממזרות. ברגע שהמשפחה שמעה את זה, המשפחה גירה אותו ואימצה אותו, בגלל שהיא ידעה שבאמת הוא יתוכל לחתן אותו בהמשך, כי אין חשש לממזרות, ולכן הם החליטו שהם רוצים לאמץ אותו. יהי רצון שבאמת נזכה. היומיים האלו, ימי ההגבלה, ימים חשובים ביותר של התכוננות. התכוננות באמת לקבלת התורה, להיות במצב של הכלים שהאדם מקבל על עצמו, כדי לקבל את כל השפע. השם ישמואל מדבר שמתן תורה זה לא היה פעם. אלא כל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא נותן שפע חדש של קבלת התורה. יהי רצון שנשתמש בשלושת ימי ההגבלה כדי להכין את עצמנו שנוכל לקבל את כל השפע הגדול הזה.
Thank you. Thank you.